שלום, ערב טוב. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו את המשנה ואת הסוגיה בדין זוג ששוהים יחד 10 שנים ולא ילדו. ראינו שלנגד עיני המשנה עומד המודל של אברהם ושרי, שאחרי 10 שנים שרה אמרה לאברהם צריך לפעול, וכנגד זה רבא שואל בגמרא למה לא מעמידים את המודל של יצחק ורבקה שהתפללו. ועל זה עונה הגמרא, יצחק עקור היה, ולכן לא עמד לפניו האפשרות לקחת אישה אחרת, שכן זה לא היה פותר את הבעיה. אתה רואה שאתה מבולבל, זה לא היה פותר את הבעיה. אם הוא עקור, מה זה יעזור להחליף את האישה? כן, להחליף את עצמו לא יכול, כן. ובסופו של דבר זה מה שהגמרא אומרת, כלומר בניגוד מוחלט למה שנראה בלשון הפסוקים, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, מה הפסוקים אומרים, היא הכרה והוא התפלל. הגמרא כאן מהפכת את התמונה ואומרת ששניהם היו הכרים, שניהם התפללו, ולכן היא צריכה להבין למה ויתר לא השם אם גם היא התפללה. ומה שאני חושב שמאוד חשוב להדגיש בסוגיה כאן, אנחנו בשבוע שעבר פה איזה קונצנזוס של קצת חוסר נעימות מהדין של התוספתא שצריך להתגרש אחרי 10 שנים. לא מזדהים עם זה. וראינו של הריב"ש שכבר כותב, וכך נפסק ברמה בשולחן ערוך באבן העזר, שההלכה הזאת לא נוהגת בזמן הזה, לא כופים עליה. היינו לא חייבים לגרש, וכולנו, אני חושב, מזדהים עם זה, ובצד הקונצנזוס הזה קצת היה נחת, באמת למה לא לקחו את המודל של יצחק? ואני חושב שההסבר שנאמר בסוף שיעור שעבר, צריך פשוט לחזק אותו, הוא שבעיני הסוגיה, תפילה היא ודאי חשובה, חשוב להתפלל. ומי שישעין את הכל על תפילה, למי שחושב שכך הוא יפתור את המצוקות שלו ואת הבעיות שלו, בלי שתהיה מצידו השתדלות. הגמרא מתנגדת לתפיסת עולם שכזו. מה ששרה עשתה, גם אם אנחנו חיים בחברה, במציאות, שלא נעשה כמו שרה. אבל שרה היא אב טיפוס. שזוג שמתקשה להוליד, או כל אדם, בכל צומת שהוא נמצא בחיים, בכל צרה שיש לו, הוא צריך לפעול, הוא צריך לקחת אחריות. לא יכול רק להגיד, אני אתפלל. ולכן הסוגיה, אפשר לומר, התנאים אולי שמו בצד את המודל של יצחק ורבקה, העצימו, העלו על נס את המודל של אברהם ושרה, שהוא מודל של פעולה, ותרגום חופשי, היום זוג שעומד לפני קשיים, נאמר לו, תתפללו, בוודאי, אבל האקוויוולנט של אינו רשאי לבטל זה, תלכו לטיפולים, תעשו כל דבר שאתם יכולים, בגדר גבול הסביר. אני סיפרתי לאמא שלי קצת מה אנחנו לומדים, אז היא אמרה לי, כן, בבוסטון היה איזה רבא, לא הבוסטון הרבא, עוד רבא, שהיה איזה זוג שהיה להם קשיי פוריות, אז האישה הלכה לרבא, ביקשה שיתפלל, הרבא חייך ואמר, אני אתפלל, וגם את צריכה לעשות כמה דברים. וזה הסיפור שהגמרא מספרת פה. מה שהגמרא בעצם, אני חושב, בהעדפה הזאת של המודל אברהם ושרה, זה בניין אב להתמודדות עם קשיים. תפילה חשובה, תפילה במקומה עומדת, אבל צריך לדעת שהאדם לא ישעין את כל נשענתו על התפילה. האדם חייב לשאול מה אני יכול לעשות ולהתפלל שמה שהוא עושה יצליח. דבר נוסף יש כאן, וזה שמתואר שיצחק עקור ורבקה עקרה, מתי התפילה המקראית ודאי, אבל התפילה בכלל והיא במיטבה, שהאדם עם הגב לקיר. כמו עם כל זה שתפילה תפילה, כן, וזה נשמע נורא טוב, אבל התפילה בוקעת מלבי כשאדם באמת מרגיש שהוא לא, אין לו מה לעשות כבן אדם. כלומר, זה הצד השני של אותו מטבע. כלומר, כל עוד שאדם חושב שהוא יכול לעשות משהו, אז גם הוא לא מתפלל כל כך טוב, כי הוא עוד לא מרגיש שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש שיש לו מה לעשות. אבל דווקא כשאין מוצא אחר, אז התפילה נכנסת. וראינו, אתה לא היית בשבוע שעבר, נכון? זה לא בשביל לזרוק, פשוט אני אחזור מהר לסיפור, חבל להפסיד אותי. הנה פה בשבוע שעבר, בשיר השירים רבא, סיפור רבי שמעון בר יוחאי, שבא לפניו זוג, 10 שנים אין ילדים, אז צריכים להתגרש. אז הוא מציע להם, תעשו, כמו שהתחתנתם במסיבה, תעשו מסיבה, כשאתם נפרדים, עושים מסיבה, הוא משתכר, והוא כתוב לב המלך ביין, הוא אומר לה, תקחי משהו אחד לככה לבית אביך, ובאמצע הלילה הוא קם והוא מוצא את עצמו בבית של ההורים שלה. הוא אומר לה, מה אני עושה פה? אז היא אומרת, אמרת לקחת חפץ אחד שאני רוצה, אני רוצה אותך. ואז באים לרבי שמעון בר יוחאי, ואז הוא מתפלל והם נפקדים. ושאלנו בשבוע שעבר, למה הוא לא מתפלל להם? כי כל עוד שהוא חשב שמעלים בדעתם להיפרד, או שהיא תיקח אישה אחרת, זה לא מקום לתפילה. התפילה נכנסת שהאופציות האחרות חסומות, הסיפור הזה חסם את האופציה של הגירושים. זוג כזה לא מתגרש. כשהזוג הזה כל כך בטוח באהבה שלו, כשהזוג הזה ברור לו שגם בלי ילדים הם נשארים יחד, אז הוא מתפלל עליהם. ויצחק עקור, רבקה הקרה, אין מוצא אחר. כל מה שעשו האבות האחרים לא עולה על הפרק. אז התפילה נכנסת לתמונה, כמו שגם הייתה תפילת חנה. כן, ובסדר, אז ממשיכה הגמרא. בואו נראה, אנחנו בסמך ד' עמוד א', הגענו עד השורה הצרה האחרונה. חמש שורות, שש שורות מסוף העמוד. אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים. פה נעיר ברשותכם שתי הערות. בעצם כל מה שנאמר קודם הגמרא אומרת כאן. הגמרא כאן מתארת, ומי שרוצה לראות תיאורים רחבים של זה, שיראה בספרו של סבי הרב ז"ל, עבודה שבלב. ספר שלם שיצא מהעיזבון שלו על תפילה, ששם הרב מעלה על נס תפילה בעת צרה. אנחנו מורגלים יותר בתפילות הקבע. והאמת היא שלאדם המודרני זה קשה להתפלל תפילות קבע. ומי שמתמודד בבית עם החינוך של הילדים לתפילה, שהיום זה עוד יותר קשה, זה תפילות הקבע, הם לא, מאוד קשה להם איתם. עכשיו, הרעיון המרכזי שהרב בונה בספר, קשה לי מאוד, האמת, להזדהות איתו, אבל אני מגלה לכם מה הרעיון המרכזי בספר. הרב הוא היה אקסיסטנציאליסט בהווייתו, זה שהתפילה צריכה, היא תמיד בעת צרה, רק, כי בעצם מה מונע מאדם להתפלל? מה מונע מאדם לחשוב שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא? לחוש שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא? האשליה של השליטה העצמית, אנחנו כבני אדם, הרי כמהים לביטחון, לשליטה בחיים שלנו, אנחנו כל הזמן רוכשים עוד מידע ועוד ביטוחים ועוד דברים שמגינים עלינו, וכשאדם מרגיש מוגן אז הוא פחות פונה לקדוש ברוך הוא. ומה שבעצם סודק את הביטחון הזה כשאדם בעת צרה, ואז שהוא יודע זה לא תלוי בו, אז הוא מתפלל. אז הרב מדבר שם על המשבר האקזיסטנציאליסטי, דיינו, האדם תמיד במשבר. כל אדם קם בבוקר, יודע שהוא סופי, יודע שיש איזו טרגדיה שרופצת לרגליו, ומרוב משברים הוא מתפלל. קשה לי מאוד להזדהות עם זה, אולי כי אני בעצמי לא כל כך אקזיסטנציאליסט, אבל כי רוב בני אדם לא חיים ככה. כן, אתה כל יום יש לך משבר.
רב היום אומר מלוח אחד. כל תפילה תלויה במילה אנגלית וולנרביליטי. אתה מאיתן עכשיו, אתה לא יודע מה יקרה, ועוד כמה דקות. לא
תשכח, סטנצ'ל מוצ'ל, דבר כך.
אבל אתה לא יודע,
ראשית, לא יכול לך שם. זה נכון. אבל תראה, אנחנו חיים בתקופה שיש פיגועים, זה הדבר הכי מאפיין פיגוע. זה פתאום. אתה אפילו לא יודע מאיפה זה יבוא, זה לא תאונת דרכים. מאיפה זה בא פתאום? זה קורה בחטף. ועדיין, אני מוכן להמר שרוב בני אדם כשעומדים בתפילה, לא יודע אם הם מרגישים את זה. אני מעדיף לבנות את התפילות הקבע על המונח קבע, פשוטו כמשמעו. קבע לא בנוי על צרה, קבע בנוי על קבע, על זה שזה דבר נוכח, קבוע בחיים שלך, שאתה לוקח דברים שחשובים לך, ומפני שהם חשובים לך, מפני שהם גדולים, לכן אתה הופך אותם לשגרתיים. כך אנחנו עושים לאהבה שלנו. אהבה שנבנה תמיד מאיזה ניצוץ רומנטי, בסופו של דבר ממסדים אותו. וזה הביטוי הכי גדול של הנוכחות שלו בחיים שלנו. הדבר הזה נכון גם בתחומים אחרים. אתה חבר שלי מהבריכה, הרב מרקוס, נכון? זה לא ממש מעניין, תאמין לי, לשחות זה לא מעניין. לפחות לי זה לא מעניין. אבל בן אדם מחליט, בן אדם מחליט שחילוץ עצמות זה חשוב, ואז הוא ביומן כותב את הימים והשעות שהוא הולך, וכשהיום והשעה מגיע הוא לא מתלבט. כי מי שמתלבט יש לו תמיד משהו יותר טוב לעשות, תאמין לי. אם הייתי כל פעם אומר, אולי אני לא אעשה, זה לא הייתי עושה את זה אף פעם. אבל אתה צריך להחליט שזה חשוב, ואז אתה הופך אותו לשגרה. אחד מהמכשלות שאני ראיתי הרבה מאוד בעבודה חינוכית, בתוך הישיבות שלימדתי זה, שמי שלא יוצר לעצמו נקודת קבע, אז הוא כל הזמן מסוכסך עם נקודות הראשית. כלומר, מי שעוד לא החליט שהוא לומד גמרא, אז איך הוא ילמד בסדר בוקר? כלומר, הוא עוד לא... הוא עוד לא יודע, הוא קם כל בוקר, הוא אומר, רגע, היום כדאי ללמוד, לא כדאי ללמוד. הייתי הרבה פעמים מייעץ, לא היו שומעים בכל יום, והייתי אומר, שעוד חודש אל תתלבט, עזוב, אתה עכשיו חודש מחליט שזה מה שאתה עושה כמו אוטומט. ותראה, אולי זה ידבר אליך, אבל מרוב לבטים, מרוב ספקות, ועושים את זה בהמון דברים בחיים, מה שחשוב, וצריך את הניצוצות, בלי הניצוצות, אז החשיבות יורדת, לא מרגישים אותו, אבל כשמה שחשוב, מקבעים אותו. ומה שאני ראיתי, אני כבר יכול, כבר מלבין, אני יכול להגיד בשנות חיי, באמצע, בסדר, לא יודע, באיזה שלב. טוב, מי יודע מה יקרה כשאני אצא מפה, כן? עכשיו, באמצע השיעור, אבל אני רק אגיד, זה שמי שחושב שיהיה לו קשר זוגי עמוק, שכולו בנוי על רומנטיקה, לא ראיתי שזה מצליח. ומי שחושב שהוא יתפלל תמיד, שהוא מתרגש, הוא בדרך כלל לא מתפלל. והדבר הזה הוא בסיסי, ולכן אני רק חוזר לפה, התפילה שהסוגיה כאן מעלה על נס זה תפילה בעת צרה, זה לא תפילות הקבע. עכשיו אני חוזר לסוגיה, כן, בבקשה. בוא נאמר ככה, תפילות הקבע הן די משעממות, מצד שני הן כאילו הייתי אומר החוט הכי חזק שמחבר בינך לבין ריבונו של עולם, כן? אבל מה שאתה אומר על הרק, על מי שמתפר רק בעת צרה, אז היות והזכרתי את הרב, אני רק אוסיף שהרב הרי כבר פועל בדור, גם אנחנו, שכבר אי אפשר להוכיח שום דבר מעבר לניסיון האמפירי. מה שסדק בעצם את כל ההוכחות על נכונות הדת. כי איך אפשר להוכיח עניינים שהם מעבר לחושים האנושיים, איך אפשר להוכיח עניינים... והרב באמת בהגות שלו, מי שמסתקרן, אני מציע לו, יראה את זה מאוד חזק, גם בתחילת איש האמונה הבודד, הרב כותב את זה. וגם במקום שהוא הכי פורס את זה, זה בעמודים הראשונים שביקשתי משם, העביר את כל נושא החינוך לעבודת השם, את כולו העביר מהשכל לחוויה. והייתה לו הנחת יסוד, וזה מופיע, אתם יכולים לראות בתחילת איש האמונה הבודד, שהאדם בעצם טבעו הוא מאמין. אפילו האדם המודרני, תשאל אותי, ריבונו של עולם, האדם המודרני, איפה רואים פה, זה רגש דתי טבעי. אבל התפיסה שלו הייתה שיש לנו קליפות, שזה הביטחון המזויף הזה שיש לנו. התחושת הביטחון הזאת, שנחיה לעד ונהיה בריאים ונדביר את המחלות, ויהיה לנו ביטחון כלכלי, ותמיד יהיה אוכל, ותמיד הכל יהיה בסדר, שברגע שמורידים קצת את הקסקסים, ברגע שקצת מקלפים את זה, וזה נסדק ככה, כן? זה נסדק בביקור רופא, זה נסדק במניות שצונחות, למי שמודאג קצת ממה שקורה בבורסות בעולם, כן? זה נסדק בכל... אז פתאום חוזר השורש הטבעי שלו, כן? זה ישמע הרב קוק הזה, שחושב שכל העולם דתיים, כן? אבל אני אסביר מה ההבדל. הרב קוק חי בקרב אנשי העלייה השנייה, שהוא ממש מוסרי נפש, ממש. והוא אומר, הפעולות שלהם המודעות, שהם לא אומרים לעצמם שהם נעשות ממינים דתיים, הם בעצמם נעשות ממינים דתיים. הרב לא דיבר כך, הרב חי באמריקה המודרנית, המדעית, אולם החברה הגויית באמריקה לא מנוכרת לדת, בכלל לא, כי בעיקרה פרוטסטנטית, ויש בתוך הרבה יסודות של אמונים, של אמונה. אבל הרב אמר לעצמו, ותקרו את סוף ישראל המודרנית, תראו, הוא מוכיח את החברה שלו. אבל הוא, ביסודו של דבר, הוא אמר, הדת מתחבאת בפנים, גם כשהם נראה שלא, זה נמצא. ולא כי מה שהם עושים מביע לזה. בזה הוא השונה מהרב קוק, הוא לא אמר הפעולות שלהם דתיות, הוא אומר, זה נמצא, הם רק ניקח את הקליפות, זה נמצא שם. אז היה הכרח לומר את זה, כי ברגע שהדת עוברת מההוכחה לחוויה, אז מה תאמר למי שלא חווה? הטענה שלו הייתה, אצל כולם זה נמצא. ומה ההוכחה לזה? אותם אנשים שמתפללים בחדר ניתוח. מה הם מוכיחים? שזה שם, כן? זה שם, כן? אנשים שמתפללים בעת צרה, הם כאילו יוצא הניצוץ הזה. ואחר רגע, הסוגיה כאן, כן, ג'וני, בבקשה.
יש גם כן שאלה פילוסופית, אני חושב שיש ז'אנר שם מפני מה נשים מתות בשעת מפני מה מתנה. חושבים על משהו, ואומרים, אוקיי, זה בבני זה, שזה מסוכן, ואני חושב שסיימנו לעשות את זה, אוקיי, אבל פה זה יותר מציג, כי מפני מה היו בתנו עקורים, אם יש יותר לשבוח המתאבת על השפילות של משהו צדיקים, זה פייר. אתה רוצה שאני אתפלל, לכן אתה...
מצוין. אז לכן אני רוצה להציע פירוש. גאותי זה גם מטריד, ואני רוצה להציע פירוש. חלק כבר אמרתי פה באחד מהשיעורים, אבל פה זו הזדמנות לחבר את הקצוות יחד. דיברנו פה כמה פעמים על הפער העצום בין ה-20 דורות מאדם הראשון עד אברהם, שזה הכל יולד בנים ובנות, יולד בנים ובנות, יולד בנים. פתאום שרי הכרה. כן? הניגוד הזה הוא אומר דור שני. ואני חושב שבין היתר לרקע עומדת שהבשורה שאברהם הבינו הביא לעולם היא שינתה את יחסי המשפחה. היינו כל עוד שהכל ביולוגיה בעצם. אז בביולוגיה, ביולד בנים ובנות, כאילו התיאור הזה של ה-20 דורות, הוא כאילו מתאר את זה כמו שאני אוכל ושותה, אז יש כאלה שמולידים ילדים, או כולם מולידים, כולם אוכלים שותים, כולם מולידים ילדים. ברגע שבא לעולם, וראינו את זה פה בסוגיות קודם, מי שזוכר, אם יש יחס לגוי, אם יש יחס לעבד, שם זה גם עלה. זה שאני מבין שאדם הוא יצור רוחני, ואדם יש לו ערכים, וחלק מההורות זה גם להנחיל לבני המשפחה את אותם ערכים. ומשפחה נולדת מזה שיש לה ברית. וגם זוגיות בנויה על זה. אז פתאום אנחנו מגלים מערכות יחסים חדשות בין בני המשפחה. למשל, המתה הראשונה בהיסטוריה שמספידים אותה. מה זה להספיד? זה להצטער על ההסתלקות. זה לא להתייחס למוות כאל תופעה ביולוגית. טוב, צריכים להיוולד ולמות. אלא מישהו שייך לקבוצה, למשפחה, והמשפחה חסרה כשמישהו מסתלק. מצד שני, החברים האחרים במשפחה הם שותפים לאותו עולם, אז הם בוכים על האובדן הזה. זה לראשונה זאת שרה. אברהם הוא הראשון שמספיד מישהי, ואברהם הוא גם הראשון שילד אצלו, זה לא ילד בנים או בנות, כי העולם שלו לא בנים או בנות. כלומר, הכמיהה הזאת לזרע, שהיא לא רק הכמיהה, הייתי אומר, האנושית הפשוטה להילחם אולי בתודעת המוות ובהמשכיות. אלא אצל אברהם זה מסמל המשכיות של הברית המילה והארץ והברית עם הקדוש ברוך הוא. זה שהעולם הרוחני של אברהם יהיה לו המשכיות. ובאיזשהו מקום זה שהם עקורים, זה, לא, זה בא כי זה לא מובן מאליו הדבר הזה, זה דבר שצריך לעבוד עליו, זה לא דבר שהוא ביולוגי. כלומר, האבות הם עקורים, כי הקדוש ברוך הוא נגלה להם, ומי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אז הוא חי אחרת, וכשהוא חי אחרת, ההורות שלו אחרת, והיחסים שלו עם אשתו אחרת, והיחסים שלו עם הילדים שלו אחרת, והתפילה מסמלת שזה לא אוטומטי, זה בא מהשגחה, כלומר הוא מתאווה, או תופס, הקיום שלהם הוא קיום אחר, בעצם שינו את הקיום, את הקיום האנושי. עכשיו, בהמשך, תראו מה הגמרא אומרת, בוא נוגעת בשאלה שאני לא יודע מה שהיא אומרת פה יספק, אבל היא בעצם שואלת השאלה הפילוסופית החמורה, וזה איך תפילה עובדת, כן? ותראו מה הגמרא אומרת, אמר רבי יצחק, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כאתר? כן, אז מילה אחת על השימוש בשורש אתר שם בפסוק, כן, ויאתר יצחק להשם לנוכח אשתו, אז הפעולה של יצחק מתוארת באמצעות השורש אתר, ויאתר, ואז ויאתר לו השם, השם נענה לו, וכאן באה הגמרא ואומרת, המילה אתר זה הכלשון שבו הופכים את התבועה. אז אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, כן? למה נמשלה תפילתם של צדיקים כאתר? מה אתר זה מהפך התבועה ממקום למקום? כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידת רגזנות למידת רחמנות. כן, פה יש נגיעה באמת בשאלה שהיא איך תפילה עובדת. מה, עכשיו זה מגיע לך, שייתן לך בלי התפילה. לא מגיע לך, אז למה? מה זה תפילה, כן? ונכתב על זה המון, והרבה דברים נאמרו על זה. אני רק רוצה לגעת בביטוי מידת רגזנות, מידת רחמנות. הייתי מצפה שיהיה כתוב כאן מידת הדין מול מידת רחמנות. וצריך לתת הדעת לביטוי הזה, מידת רגזנות. ואני אסביר, מה ההבדל במידת הדין מידת הרחמנות? זה קשור גם לפרשת שבוע, במידה מסוימת, כן? פרשת וערה. זה גולש גם בתוך בו. הרי כל מי שקורא את הסיפור של השליחות של משה ואהרון לפרעה, רואה שהפרעה לא מכיר את השם הוויה. וכל המכות של מצרים, מה הם נועדו להראות? אני הוויה, אני השם. על כל אני מניח שרבים מכירים את החלוקה של המכות לקבוצות של שלוש, וכל אחד מראה את ההוויה. עכשיו, מה זה העניין הזה של שמי הוויה לא נודעתי, אני צריך לגלות בעולם? ההוויה במכות, ורואים את זה בכל אחת מהקבוצות, הם נועדו להראות שההנהגה של העולם היא לא חוקי טבע, אלא היא נובעת מרצון אלוקי. הרי עמידת אלוקים, עמידת הדין, שמדברים עליה, למה הכוונה? שיש לעולם חוקיות. הקדוש ברוך הוא קובע, הוא אלוקים, אלוקים זה התקיף, זה השולט, הוא קובע חוקיות, של החוקיות לא יודעת להבדיל בין צדיק לבין רשע, מגיע לך, אין בה שכר ועונש, בעצם אין בה השגחה בה, זה חוקיות. מי ש... יש רעידת אדמה, שזה הדוגמה הכי... יודעים אם אתה צדיק או... מי שבמקום הלא נכון ימות, כן? מה זה מידת הוויה? מה זה שהוא מבדיל בין בני ישראל לבין המצרים? שהכוח הזה הוא כוח של השגחה, שהוא בודק, מגיע לך, לא מגיע לך. מידת הרחמים היא מידה שהיא נובעת כל כולה מזה שיש קשר בין הקדוש ברוך הוא ובין מי שדן את העולם, מי שמשגיח עליו, לבין בריאותיו. הסיפור הזה של תפילה היא בעצם ביטוי, ופה אני חוזר עוד פעם לאותו ספר של הרב, דווקא חלק שאני כן אוהב, אני מציע לכם לעיין בו, וכל דבר שאתם קוראים, תראו, זה מדבר, לא מדבר, כאילו, תדברו עם המחבר, אל תענו אמן, בסדר? כאילו, זאת המטרה של כל לימוד, כן? ברור שלי אותו דבר, כן, כאילו, לבחון, כן? ורומק, הרעיון המרכזי שהרב מדבר, למה הוא כך אהב תפילה, או למה הוא כך דיבר עליה? לא בגלל, וכך אני גם חווה תפילה בעצמי, לא בגלל שהוא חשב שהיא תועיל לו במובן שהוא ישיג את מה שהוא רוצה, אלא כי התפילה בעיני הרב הייתה שלאדם יש קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה שיש שיחה, אפשר לדבר איתו. אבל לא לחינם, מי שמכיר, באיש אמונה בודד, הרב מדבר על זה שבעיני חז"ל הנבואה הסתלקה בימי אנשי כנסת הגדולה, והתפילה תקנו אותה אנשי כנסת הגדולה. והוא עומד על הנקודת חיבור הזאת בזמן, נקודת ההשקה. הוא אומר בעצם מהו נבואה ותפילה. עכשיו כל מי שלומד תנ"ך יודע שהם הולכים יחד, אברהם אבינו למשל, והתפלל בעדך כי נביאו. כן, כבר התפילה... כי הנביא יודע לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אז הוא גם יודע לדבר חזרה עם הקדוש ברוך הוא. וגדולי המתפללים בתנ"ך הם הנביאים. גדול המתפללים בתנ"ך הוא אדון הנביאים, משה רבנו. כי הוא יודע לדבר עם אלוקים. ובעולם שלנו, שבו הקדוש ברוך הוא נסתר, והוא לא מדבר אלינו בצורה גלויה, אנחנו עומדים מול המציאות מבולבלים הרבה מאוד פעמים. ורק את ההשראה יכולים לקבל מההתגלות שהייתה בסיני, ולחפש בתוך הפסוקים תשובות לשאלות שלנו. מה שיש לנו זה היכולת לפנות אליו ולדבר איתו. עיקר התפילה הוא לא תשובות לשאלות, אלא עצם היכולת, ופה תפילות הקבע, עצם היכולת פשוט לדבר איתו, זה לא דבר מובן מאליו, עצם היכולת שיש קשר. איך אני אדמה את זה? דבר מאוד פשוט, אתם יודעים שלפי הרמב״ם עיקר התפילה היא בקשה. זאת עיקר התפילה. אבל זה לא כי עיקר התפילה הוא לקבל דברים מהקדוש ברוך הוא, אלא אני אדמה את זה, אם יש פה מישהו עם איזה ילד מתבגר, שאולי הוא לא כל כך מדבר איתנו, שמה מוכר, אבל כשהוא צריך את המפתחות של המכונית למשל, אז הוא יגיד, פתאום הוא יודע לדבר? אני אגיד יותר מזה, ממי הוא יכול לבקש את המפתחות של המכונית? הוא אי פעם ביקש את זה מהדודים שלו, אפילו מהסבא והסבתא? אתה נותן מכונית לנכדים שלך?
עם S71.
כן, וואו. אני מכיר סבתא אחת שעשתה ביטוח לאוטו רק מגיל 30, שאף אחד מהנכדים לא יוכל לנהוג, ואז שהיא הורידה את הביטוח פעם קצת, כשאחד מהם יוכל לנהוג, אז היא אמרה לו שזה רק לשבוע, ולא גילתה לו שהיא לא החזירה. כלומר, המורכבויות של מערכות היחסים שלנו עם הילדים, הבקשות הן מתגברות על המחסומים, או נאמר בצורה פשוטה, כי אדם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ברך עלינו, השיבה, הוא אומר לו, אתה אבא שלי, אתה יכול לתת לי את זה, כן? זה עיקרה של תפילה. עכשיו, מידת הרחמנות זה הקשר הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הרחמים, במובן שהוא, זה לא כפוף לחוקיות, הוא יכול לתת ויכול לא לתת, כן? במידת הדין אין דבר כזה. עכשיו, מה שכל כך מעניין פה זה שכשאין את זה, זה לא כתוב מידת הדין. למרות שזה די מה שכתוב פה, כמו, אם הוא עקור, אז מה זה אומר? שלפי חוקי הטבע הוא לא יכול להוליד, זה לא שכר ועונש, כן? אבל מידת הרחמנות כאילו אומרת, ולמה לא קיבלת את זה? כי כעסו עליך, לא כי, כי לפי חוקי הטבע לא. מה, התיאור כאן הוא כולו תיאור של השגחה, השגחה מוחלטת. כן, בבקשה, אבל משה, כן. בבקשה, כן.
זה תכונה של הניסי שאנחנו רואים מדי פעם. עדיין במסך ברכות, שתפילה ביד הצדיק זה כלי, זה דבר מכני, שהוא יכול באמת להשפיע על אלוהים, שהוא מעין מנגנון, והוא יכול להעביר כך. וזה, כמו שבמשמר פעמים גדול, איכשהו שהתפילה שלו, באמת, והכל יותר רוצה את זה, וזה, וכל התפיסה הזאת, זה נראה אנטי התפיסה הרשיוניסטית שגם כן הופיעה, ואולי התאומנתי בתפת הזה. אבל אני חושב שכאן זה משהו לגמרי מיסטי כזה אפילו מגי, שזה גם אומר, יש לו כלי, הוא יכול לעשות משהו חוץ עם הטבע, כמו שאתה אדם יכול לעשות משהו חוץ עם הטבע.
בירם, שהוא מכיר את השנייה של היוגה של השם,
אני אצא לך הסבר שם. אני חושב שהכוונה של הרגע הזה של הרוגז, אין מישהו שהוא מושלם. אז יש משהו, כן, לחוס עליו? משהו. אבל השאלה היא, איך להסתכל על, האם אתה רואה את הכל, ואז נבלע, אז בוא נקודה קטנה שנבלעת באופק, ואם אתה שם זורקור עליו, אתה אומר, וואו, איזה פוקוס עליו. בלעם היה מומחה בלעשות פוקוס על הדברים הרעים. זהו, היה מומחה, ועל הדבר הרע הזה הוא באמת קיים, כמו, אז באמת אפשר לחוס עליו. אני רק אגיד שהמשנה באבות, שאומרת על אברהם אבינו, שהוא הניגוד לבלעם, כי אברהם אבינו היה מומחה, היה לו עדשה כזאת, שידע להסתכל על אנשים מאוד רעים, סדום, ולראות בהם, למצוא בהם משהו טוב. כן, הרי זה היה גם, הייתה איזו נקודה שנבלעת באופק. מי רואה משהו טוב בסדום? אבל אברהם אבינו, אולי יש שם איזה צדיק, כן? כלומר, אני חושב שככה אני לפחות חווה את הגמרא שם בברכות. לא, תסביר, אני לא מבין את ההערה.
הגולת של פנגול יודע גם כן.
טוב, אני לא יודע. בסדר, לא יודע. ברור לי שהעולם הרוחני שלי הוא קצת שונה. לא, נכון, אני מקווה. אבל אני דורש את הגמרא. תראה, חזל דורשו את המקרא. אז אני דורש את הגמרא. כן, כן, רבי מרקס.
סליחה.
על מה?
הרב היה אומר שאחד מהבעיות הכי גדולות שבזמנו המעצרים היו מלאים דמעות, עכשיו הם מלאים ליפסטיק. אני אומר לך שב-40 שנה תלמידים שגומרים י"ב שנה בישיבות בחו"ל לא יודעים להתפלל, לא מתפללים. מפני שזה קבע, מפני שלא מבינים עברית, אבל אם שלי אומרים שלא מכירים את הנשמה של תמיד מתוך דעי גמרא, אלא מתוך תפילתו. איך מלמדים תפילה? הרמב״ם הרמב״ם, זה לא ראית או לא. אז יכולים להסביר, אין מחלוקת. אם מרגישים שכל מצווה או כל מקום זה וולנרבל, אתה לא יודע מה שיקרא, אז הוא יביא הרמב״ם הרמב״ם. תראה, 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 תראה,
אני לא קוסם, ואני מתמודד עם אותם קשיים בבית. אני רק אגיד שהדרך היחידה שאני מכיר ללמד תפילה זה לא ללמד אותה, אי אפשר. זה להתפלל יחד, זה לחוות אותה יחד. אני יכול להגיד אחד מהדברים ש... יש פה, היום הוועד לא נמצא פה. יש פה מועמד לוועד. אחד מהדברים... הוא בטוח יבחר כמו ביבי. ביבי הוא מועמד יחיד ועושים בחירות שעלו 4 מיליון שקל רק שלא יגיד, רק שיגידו שהוא נבחר, כן?
יהיה בחירות.
כן, אז גם בוועד אצלנו זה נראה כמו ביבי, כן? בסדר. אז אני רק אגיד שאחד מהדברים שקשים לי פה בית הכנסת זה היובה של התפילה. אם התפילה לא חיה ואין בה איזה התרגשות, אז ילד בא לבית כנסת, אני יודע, אז אומר לי אחד מהגבאים שגם לא נמצא ערב קבוע, כל פעם שאני אומר לנוער תנערו את התפילה, כן? אל תפחדו מהגבאים, כשאתם עולים לקבלת שבת תרביצו ככה שירה, אז הוא אומר לי, על מה אתה מדבר? המניין נוער מתפלים יותר מהר מהמניין של המבוגרים, כל מה שהנוער רוצה זה לגמור יותר מהר. הוא צודק, אבל עדיין יש לי אמון ש... ואני אגיד למה הזכרתי דווקא קבלת שבת. הנוער את תפילות הקבע מריץ יותר מהר מהמבוגרים, אבל תן לו תפילות בעת צרה או תן לו תפילות של חוויה, תן לו קרליבך טוב, הוא יותר טוב מהמבוגרים. גם אותו נוער שרץ בשחרית שהמניין שלו יתחיל ב9 ויגמור לפני המניין פה, כן? אבל תן לו תפילה טובה שהיא לא תפילת קבע, והוא לא, הוא עדיין לא נכנס לרעיון הזה שצריך תוך 1:05 שהתחיל מנחה ביום שלישי לגמור את התפילה בליל שבת. הוא לא מכיר את ה... אין לו שעון כשזה ככה. וזה הדרך היחידה שאני מכיר, לחנך לתפילה. זה מתפלל טוב. ואולי זה ידבק ואולי לא. אולי לא, הוא סיכוי טוב גם כן. אבל רק ככה. ומי שרוצה לחנך ידע בתפילה, שיתפלל איתם. וכשהוא מתפלל, שיתפלל טוב לעצמו, שלא כל הזמן ישגיח על הילד, שהוא לא יקרא תוך כדי התפילה, שהוא לא ידבר, ואז אולי זה ידבק, ואולי לא, כן, גם זה צריך לדעת, כן? אין דרך אחרת. אז צריך להסביר להם גם, כאילו, מי שמלמד בתוכנית של בני חול, שלא מבינים את המילים, אז תסביר להם. אז יש לך הרבה עבודה, מרקוס, שאני אגיד. אני יכול לספר, היית בשיעורים האלה, בזמן האמירת הסליחות, כל ערב פה בבית הכנסת, למדנו את הפיוטים של הסליחות שלמחרת. אני מקווה שזה עזר בקצת לחלק מהאנשים. להגיד סליחות יותר טוב, מבינים את המבנה, מבינים את הרעיון, מבינים למה האשכנזים בוכים על מה שהם בוכים. אני השתדלתי השנה קצת להסביר את הדברים, ואז אני לפחות, אני התפללתי יותר טוב. במקום לקטר למה אשכנזים בוכים על הגלות, אז הבנתי יותר טוב למה זה הנושא המרכזי, למה מדברים, למה במקום שמדברים. אז צריך אותו דבר על תפילה בכלל, צריך מצד אחד ללמוד, אבל זה צריך לבוא מהלב, זה לא יכול לבוא רק משיעורים. לא מלמדים את זה, כמו שלא מלמדים ליהנות ממוזיקה, אי אפשר ללמד דבר כזה.
שיעורים הכי חשובים של הרב שהיה ביום והיה בא ולא ידע איזה גמרא ללמוד השנה, אז הוא היה אומר ברמב"ם והיה מתחיל והיה אומר לנו תביא מזור והיה מלמד את המזור, ועכשיו יכולו לראות את זה באנגלית, יכולו לתרגם לעברית את המזור שלו, אבל מי זה מזור?
כן, בסדר, בואו נתקדם, בסדר, אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, אברהם ושרה טומטומים היו, לא פחות, כן, עזרא, כן, סליחה.
אני
מסתכל
את הרצף של הגמרא. הגמרא אומרת שאין לו דומה תפילה של צדיק
לצדיק. לא שמת לב שאני התחלתי שורה אחרי זה? טוב, בסדר. אוקיי, בסדר. כן, כן, כן.
אה? אז איך זה מתחבר לכל אקסטנציה, לכל הדברים שדיברנו עכשיו?
אז זה משה הסבר לך, זה יותר טוב ממני, קודם.
זה כל המיסטיקה שאתה
חושב. משה הסביר יותר טוב, בסדר? אני רק אגיד מה שראיתי, פירוש אחד שמופיע, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל ראיתי שתפילה על ילדים היא לא רק, זה דווקא בתפילה לילדים, זה לא בכל תפילה. קודם כל, נראה, יש פה צליל של זכות אבות. זה הצליל שיש. צליל. אבל שבתפילה לילדים, הרי מי שחווה קושי של פוריות, לא רק הוא במצוקה, גם הוריו במצוקה, הם מרגישים את הצער הזה, כן? אז דווקא בתפילה לילדים, צדיק בן צדיק, כי גם אברהם כביכול זכותו מצטרפת. לעומת זאת, האבא בתואל של רבקה, הזכות שלו לא עומדת לעזור לו. לא יודע איזה עונה על השאלה, לא יודע, אבל... בכל מקרה, אני בכוונה לא התחלתי משם עזרה. בכל מקרה, אומרת הגמרא, אמר רבי עמא, אברהם ושרה טומטומים היו. כן, טומטום הכוונה שהם היו נעדרי זהות מינית. העברי מין שלהם היו מחוסים, כן? שנאמר, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. וכתיב, זה הפסוק הבא, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כן, מי שמסתכל שם בפסוקים בישעיהו יראה שיושבים שם הגולים ולא יודעים את נפשם, הם יוכלו אי פעם לצאת מהצרה הזאת, כן? אז מה אומר להם הקדוש ברוך הוא, כן? שתסתכלו אל המקום ממנו אתם באתם ותדעו שכמו שאברהם ושרה כנראה נגאלו, גם אתה יכול, מי אלא בדעתו שאברהם ושרה ילדו ילדים. ומה שהגמרא רבי עמי עושה כאן זה, הוא מפרש שאברהם ושרה הם הצור והבור של שזה רמז לזיכות ונקבוץ של אברהם ושל שרה, שזה נוקה ונחצב ושהם היו טומטומים. כלומר, מה שבעצם הסוגיה עושה כאן, היא כאמור הופכת גם את אברהם לעקר, לא סתם עקר. ואם נשאל למה, על מה, אז המהר"ל מציע, זה ברוח דברים שנאמרו קודם. המהר"ל אומר, רצו כאילו לציין שאברהם הוא מיין ריסטארט, כאילו, הוא כאילו לא שייך ליולד בנים ובנות שקודם, כאילו, זה התחיל כאילו מאפס, כאילו כביכול, הקדוש ברוך הוא יוצר אותם בריאה. עכשיו, פה באמת עולה שאלה באמת מעניינת, זה עלה פה כמה פעמים, גם כשאמרנו פה על פרובו בגויים. עד כמה אני רוצה לתאר את האנושיות של אברהם ושרה, הרי להוליד זו פעולה אנושית פשוטה, עד כמה אני רוצה לתאר אותו כמשכיות לאנושיות הפשוטה שהייתה קודם, או כמעין, משהו אחר, משהו חדש, אבל לפחות דברי רבי עמי הם בכיוון הזה, ככה נראה, הם היו טומטומים, בכלל לא יכלו להוליד, הם... והקדוש ברוך הוא כאילו חצב אותם, הוא כאילו יצר אותם, כביכול יש פה תיאור של הולדה שלהם, לא בידי ההורים שלהם, אלא בידי... למידי הקדוש ברוך הוא, והעקרות היא משותפת. לא, מי שלומד הרי ספר בראשית, שאחרי שנולד ישמעאל, אז מה הוא חושב? שמי הקרה? שרה, כך הוא חושב, בצדק. כלומר, אולי אברהם מעולם לא הייתה לו בעיה, פשוט אשתו הייתה הקרה, נושא שהוא מיד הסוגיה הבאה. אבל כשאתה אומר שניהם טומטומים, אתה, כמו שהפכו גם את יצחק לעקר, הפכו גם את... את אברהם לעקר, ובזה בעצם יצרו פה הרמוניה זוגית. כלומר, אני רוצה לחזור לסיפור של בר יוחאי. מה אבא של בר יוחאי בעצם בדק? אז כמה אתם באמת זוג? זה משהו בדק. כלומר, מי שנפרד, נפרד, אבל מי שלא מוכן להיפרד, או מי שביחד בצרה, זה משהו אחר. והזכרנו בפעם קודמת גם את יעקב ורחל, ובעיקר הזכרנו את אלקנה וחנה, שלפי מה שלמדנו יחד בשבוע שעבר, ככה, זה היה מוסכם פה על מי שהיה, יש פה אנשים שלא היו, אולי הם יפתחו את זה, שחלק מהתגובה של אלקנה, שהוא אומר לה, הרי אני טוב לך מעשרה בנים, יש לו בנים, אז מה? אז הוא לא איתה, הוא לא חנה לבד בצרה שלה. ראינו אפילו דעה שם במדרש, בפסיקתא רבתי, שחנה הייתה אשתו הראשונה של אלקנה, וכשעברו 10 שנים, כך אומר המדרש, ולא ילד, אז היא הביאה לו את פנינה, ואז מה חל בין אלקנה וחנה? הפירוד הזה. כי צרתו נפטרה, והיא מעכשיו מבחינתו, שתישאר יפה, למה הוא צריך... ובעצם מה שהחזל עושים כאן, הם הופכים את זה לצרה משותפת של אברהם ושרה, לצרה משותפת של יצחק ורבקה, זה משהו אחר לגמרי. גם אנחנו, אני חושב, כמי שאחוזים, אוחזים באהבה הרומנטית, ככה רוצים לראות את זה. לא רוצים לחשוב, טוב, אין ילדים, טוב, אז ניפרד, בסדר. לא, אנחנו ביחד, קשה, נתמודד. יש היום גם כל מיני פתרונות רפואיים שלא היו, לא כולם קלים, אבל יש. יש כל מיני אמצעים חדשים של כל מיני הפריות, יש פונדקאויות, כל מיני דברים למיניהם, כן? על האופציה הזאת, אני חוזר לריבש, בוא ניפרד, כמו אברהם ביחד. בכל מקרה, אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, שרה אמנו, איילונית הייתה. כן, שזה תיאור קצת שונה מלהגיד שהייתה טומטום, כן? כלומר, היא כן יש לה זהות של אישה, אבל לא מפותחת מינית, היינו נשארת ילדה. זו האיילונית החזלית, שנאמר, ותהי שרה יקרה, שרה יקרה, אין לה ולד, אז למה צריך את הכפילות? יקרה, ולד, אין, אז רצו לדרוש, אפילו בית ולד אין לה. טוב, פה הרציונליסטים, ארוך לנר, אנחנו בגרמניה. אני לא הרציונליסט הראשון שמת גמרא, משה. אז ארוך לנר אומר, רגע, זה, יש פה, ברור שהיה לה רחם, הרי כתוב ששרה, אין לה אורך כנשים, זה נראה משמע בגלל הזקנה שלה, כנראה שבצעירותה היה לה, טוב, אז הכוונה לא מספיק מפותח, כך משהו כזה. אבל הוא כאילו פספס את ספרות האגדה, ספרות האגדה היא מקצינה בכוונה, כי רק אז מבינים מה היא אומרת. אחד מהדברים שצריך לרכוש כשלומדים אגדה, זה ללמוד את השפה. ואחד מהאמצעי הבאה של ספרות האגדה זה הגוזמה. כי הגוזמה מצליח לשים סימני קריאה. כשאתה אומר דברים שהם מדויקים, אתה לא מבין את ההיגש. כן, אני אספר לכם סיפור. לפני שנים, הייתי ילד, נסענו, הדודים שלי, גרו בקריות. היינו אצלם לאיזה ביקור או משהו, בקיץ היינו עושים לקריות, אפשר ללכת לים בקירת מוצקים ולהקץ ממדוזה, זה מה שאני זוכר. ובדרך חזרה נוסעים בחיפה, ואחותי אסתי אומר, וואו, יש כל כך, יש 1,000 רמזורים עד הבית. עוברים את הרמזור הבא, אז אבא זכרונו לברכה אומר לה, עוד 999 רמזורים. וזה בדיוק, כי היא דיברה בגוזמה, כאילו מה, והוא לא אהב את זה, לא מדברים בגוזמה, מדברים בצורה מדודה, אין 1,000 רמזורים. אבל חז"ל היו כמוה, שתדעו, הרבה מאוד מקרים, כי מי שלא, לפעמים לא ברור לנו מתי זה גוזמה, מתי לא. כמו אחד מהקשיים הוא, מתי כן, מתי לא. למשל, אביא לכם דוגמה. הגמרא אומרת בפסחים, בדף ממתת, הגמרא אומרת רבי, שצריך למחור עם הארץ ביום, כאילו להרוג עמי הארץ. אז הריף אומר, להרוג עם הארץ? אז אומר הריף, הכוונה שהוא רודף אחריכם סכין ורוצה להרוג אותך. אז הריף הבין שתוף למשמעות, צריך להרוג אותך. אומר הרמב"ן, בחידושיו לחגיגה דף כ"ב. אומר הרמב"ן, זה היה גוזמה. רצו להגיד, אנחנו לא אוהבים אותם, כן? אז איך תגיד, אני לא אוהב מישהו? אני ארוג אותו, כן. אתם לא מכירים ילדים שרבים ואומרים, אבל מה, יש תמות, כן? עשית בבית, לצערי, אחד מהאלה, לשני, שאתה אומר, באמת, אתה רואה שהוא ימות, כאילו. אבל היא אומרת, אני כועסת עליך. אבל איך היא תגיד לו, מה, היא תגיד לו, אני כועסת עליך? זה לא נשמע. כשכועסים צריך לכעוס. אז איך כועסים? וואו, מגזימים. אז כלומר, זה ברור שיש פה גוזמה. אבל הגוזמה נועד להגיד רעיון, כלומר הגוזמה באה להגיד, זה לא שבצעירותה היא אכלה ואז נעשתה זקנה והנס הוא שהיא יולדת בגיל 90, ככה, אלא הנס הוא הרבה מעבר, והקו הרעיוני הוא דומה לקו הקודם עם הטומטום, הרבהים בעצם להגיד, זה שלא כדרך הטבע, זה נס גמור, אני לא יודע, אולי אתה תעזור לי, מדברים פה עם אחרים שאצלם נולדים לא כדרך הטבע, אבל פה לפחות היה איש ואישה, כן? הגמרא מדברת עם זה, אתה חושב? שמה? אצל הנויצרים גם, מושיעם של הנויצרים, לא נולד כדרך הטבע, כן? אבל פה זה איש ואישה, כן? בסדר, זה יותר טוב, כן? טוב, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל השפה של הגוזמה היא בכוונה, ככה מדברים. כלומר, כשאתה יודע מראש איזה גוזמה, אז הבנת מה הוא אומר, ואתה יודע, אתה יודע איך להבין את מה שאומרים. בסדר? זה כמו אני זוכר כשלמדתי לבגרות באנגלית, שנת תש"ם, אז אחד מהסיפורים שקראנו היה My Secret World of Idioms. מישהו קרא את זה לבגרות? אף אחד לא מכיר? אני לא יודע מי כתב את זה. היה לנו איזה מורה חבדי כזה, שהיה מדבר בעיקר קטעים מהרבי. היינו קוראים מהרבי באנגלית. וגם את זה. So My Secret World of Idioms, הוא בדיוק אומר את הדבר הזה. למשל, הוא מדבר על כל מיני idioms, idioms ביטויים, הוא מתאר ילד שבהתחלה חושב שהם כיפשו אותם, ואז הוא אומר, למשל, skeleton in the closet. אז הוא מדמיין שפותחים את ארון בגדים, הוא מפחד לפתוח את ארון בגדים בבית, כי יצא לו סקלטן. עד שהוא מתחיל ללמוד, שכוונה, לא צריך לחשוב, יש שלד, מראש צריך להבין, נגיד, אריק שרון אמרו עליו שהוא בולדוזר, כולנו יודעים שזה נכון גם, כן? אף אחד לא צריך לחשוב מה יש לו שרשראות וכף ו... ומראש מבינים שמה הכוונה. הכוונה היא, אני לא רוצה להגיד ברוך אומר ועושה, אבל אומר ועושה, דיינו כל מה שהוא החליט לעשות, בום, הוא עושה עד הסוף, כן? אבל מראש ככה צריך להבין, גם בגוזמה, מראש צריך להבין שהגוזמה היא שפה, כלומר להגיד שהיא טומטום, לא אילונית, לא צריך להגיד, ועד בפסוקים ברור שהיא לא הייתה אילונית. מנסים לומר לנו משהו על מה שקרה שם, כן? בכל מקרה, הלאה, אומרת הגמרא, אומר רב יהודה בריידי רב שמואל, עכשיו גמרנו עם קטעי אגדה וחוזרים להלכה. לא משמי ברשילת משמי דרה, לא דרשנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהן מרובות, אבל בדורות האחרונים ששנותיהן מועטות, שתי שנים ומחצה כנגד שלושה עיבורים. אני מניח שהתאכזבתם, אבל אני אסביר, כן? מה בעצם כל הבסיס של המשנה? שאברהם ושרה הם מודל שממנו אנחנו לומדים איך מתנהגים בעקרות. וראינו מה המודל עובר פרק זמן מסוים, פועלים. זאת הכוונה. אבל הוא אומר, העשר שנים התאים לאנשים שחיים עד גיל 175, ולאנשים שחיים עד גיל 127, ולאנשים שחיים פחות, עשר שנים, אולי זה לא פרק הזמן המתאים, זה כמובן תלוי בשאלה אחת מאוד פשוטה, והיא באיזה גיל בין היתר התחתנו, כלומר... אבל הוא אומר, עשר שנים, ואז עם כל שיעור שעבר, שבו פה כולם, מי שהיה, כן? והנהן בראש, איזה, איך אפשר להגיד לזוג להתגרש וכו'. אבל הוא בא ואומר, עשר שנים לא מתאים, הרבה, תתחילו לפעול הרבה לפני, והזכרתי פה בשבוע שעבר, היה רופא אחר, שהוא נורולוג, צבי, והוא אישר, מה שלי ידוע, שהיום עקרות היא רפואית, מוגדרת זוג ששנה מנסה להראות כדרך הטבע ולא מצליח, אמר דוקטור צבי שבוע שעבר, זה בבורו פארק, בשאר העולם קצת יותר, למרות שהייתה פה מוסכמה שבבורו פארק זה כנראה פחות משנה. שלושה חודשים, לא יודע, חצי שנה, כן? לא, אבל גם היום הרפואה, לא גם מנסים כדרך הטבע, מנסים. עובר איזשהו פרק זמן, אבל עשר שנים זה יותר מדי בשביל להגיד, וואו, הם לא יכולים, כן? עכשיו תראו, כשאומרים דבר דרמטי או דרסטי, כמו להתגרש, אז אולי אתה תאריך את הזמן, 10 שנים, איזו סיבה? כי הפתרון הוא חירוגי מדי. כמו שרוב בני אדם לפתרונות כואבים, מחכים. אם מדברים על טיפולים, להתחיל ללכת לרופא פוריות ולהתייעץ איתו ולראות מה הוא יכול לעזור, כן? לא מחכים, יודעים שיש בעיה לפני 10 שנים, זה לא... זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, כלומר... אולי אנחנו לא היינו רצים להתגרש אחרי 2.5 שנים, אבל הוא בעצם בא ואומר, אני, ותראו, הוא מכניס דבר מאוד פשוט, זה מעניין, כי אני בחיים לא הייתי מגיע למה שהוא הציע. כי לכאורה, אם נלך להגדרה הרפואית המודרנית, לא בודקים כמה זמן עורך ההיריון, את מי זה מעניין, את מה אותו לא מעניין, כמה פעמים היה פוטנציאל של הריון, עכשיו זה סמוך לביוץ, זה פעם בחודש, אז צריך להחליט כמה חודשים צריכים לעבור שהם, ואז עוזרים להם נגיד למצוא את הביוץ וכו', ואולי הביוץ של השעה הזאת הוא מוקדם או מאוחר, אבל השנתיים וחצי הם כוללים בחשבון את זמן ההיריון, כן? כאילו, זו צורת חשיבה שהיום לא חושב שאף מחקר רפואי היה מגיע אליו. אבל הוא מקצר את, את המועד, הוא מחליף שיטה. השיטה היא לעזוב את התקדים של אברהם ושרה. 10 שנים הוא לא התקדים שלנו. ולעבור למשהו אחר. בעצם מה יש פה? 3 פעמים. זה מה שיש פה. אלא מה? במקום להגיד 3 פעמים, 3 חודשים, שזה פחות מדי. מספר 3, אנחנו מבינים איך הגיעו אליו. אז החליטו להאריך אותו ל3 תקופות של הריונות, ולכלול את ההיריון, ולהוסיף חודש, אומר רש"י, כי צריך להיכנס להיריון לפני ההיריון, כן? וככה הגיעו 10 חודשים כפול 3, זה 30 חודש, 30 חודש זה 2.5 שנים. זה החשבון. אני לא יודע, אני לא יודע להסביר, בסדר? אני עד כאן, בסדר? לא, יש הרבה דברים שאני לא יודע, זה אחד מהם, כן? עכשיו, מה אומר רב נחמן? אמר רב נחמן, 3 שנים כנגד 3 פקידות, הוא מעריך את זה קצת, שיעברו עליך 3 פעמים ראש השנה, כי בראש השנה נפקדו 3 העקרות המקראיות הגדולות, שזאת שרה, רחל וחנה.
חנה. תפילה עוזרת.
אה?
תפילה עוזרת.
כן, וכאן מכניסים את ההשגחה ואת התפילה, או בלשון הגמרא בתענית, וגם היום זה ככה. כולם יודעים שעם כל הרפואה וכל הרופא פוריות, כולם יודעים שזה תחום שהמפתח של הריון בידי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. זה תחום שהרבה נעשה, באמת התקדמו המון, אבל כל כך הרבה אי ידיעה, כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה שלוש פקידות, כן, זה מה שהוא אומר, השלוש שנים, אבל הגמרא מקצרת את הזמן, ואז אתה נסוג מעשר, וכאילו אני אומר בתרגום לנו, לא לחכות עשר שנים לעשות משהו, מבינים שיש בעיה, אז לפעול לפני כן. ומה ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר אבא, ליתנו להני כללי, מכדי מתניתין מן תקין רבי, רבי אמר עשר שנים, רבי מתי חי? מה, רבי חי בימי אברהם אבינו, ואה בימי דוד אימו תשעני, דכתיב ימי שנותינו בהם 70 שנה, והיות וכבר דוד המלך מדבר על ימי שנותינו 70 שנה, אז תוספות שואלים את זה, יופי שאתה פה, תסתכל בתוספות, דיבור מתחיל ימי שנותינו בהם 70 שנה, אף אגב דאי קרא בתפילת משה, כתיב, מסתום את דוד אמרו, למה? כי משה חי 120 שנה, אז איך הוא יגיד ימי שנותינו בהם 70 שנה? טוב, בסדר. דוד המלך ערך קצת את התפילה, בסדר, הוא העורך, בסדר, הוא... תסחות שמו לב, בסדר, זה. אבל בכל מקרה, אני אגיד איפה אני עומד בו מול הגמרא. מצד אחד, כשאני קורא גמרא שאומרת, אחרי שלוש שנים, שלתיים וחצי, תתגרש מאשתך, אני נבעל, ואני חושב שאולי זה הבהיל את רבא. שרבא אמר, ליתנו לענה כללי, לא לרוץ, להתגרש, שיהיה עשר שנים. עשר שנים זה, אני חוזר ממה שאמר קודם, לקחים גרובה כך הרבה שנים, כי מה שאומרים לך לעשות הוא באמת קשה. מצד שני, אני מאוד להתחבר, אל תחכו עשר שנים לעשות משהו, כי כדאי לפני כן, מבינים שיש בעיה, להתחיל לעבוד, כן. לא היית בשיעור שעבר, אז אתה מוזמן להפוך את הדף לעמוד א', תהפוך לעמוד א', אתה צודק שהמשנה לא אומרת להתגרש, אבל בתוספתא בברייתא שכתובה בגמרא, זה כתוב מיד אחרי השורה הראשונה אחרי המשנה, תנו רבנן, נשא אישה בשעה אימה עשר שנים ולא ילדה, יוציא ויתן כתובה. הברייתא אומרת להתגרש. למה? אז זה גם למדנו בשבוע שעבר. לא, אני עושה חזרה מהירה, חזרה מהירה. גמרא בכתובות, בדף עין זין, מביאה מחלוקת האם כופים לגרש, והברייתא הזאת היא כאותה דעה. אומר רש"י, מי שחושב שהוא יתחתן עם עוד אישה כשאשתו הראשונה בבית והוא יצליח הוא עובד על עצמו, אז אומר רש"י, בדרבנן, אין ברירה. יש פה מצליל מאוד חזק נגד נגד ביגמיה, מאוד מאוד חזק, מאוד חזק, כן? אבל בסדר, בכל מקרה כבר הזכרנו את הריבש, לא נוהג, הרמה אומר לא נוהג בזמן הזה, לא צריך להתגרש לדבר הזה, בסדר, אוקיי? בכל מקרה, עד כאן הדיון הזה, כשגם היחידה הבאה בגמרא היא קצת מבילה, כן? לא, לא זה, אחד אחר, טוב, ממשיכה הגמרא, ואי שמה לא זכה להתבנות אמנה, בואו נראה את זה, אנחנו עכשיו חוזרים לברייתא, מה אומרת הברייתא בעמוד א', טוב שהבאת אותנו לשם, למה יוציא וייתן כתובה שמה לא זכה להיבנות ממנה? את מה זה בא להסביר? מה הכוונה? שמה לא זכה להיבנות ממנה.
בעיות זוגיות, משהו אחר, זה לא
ביולוגי. כן, אבל קודם כל שימו לב, רק קודם כל הביטוי להיבנות, מאיפה לקחו את זה?
להיבנה
שרה. משרה. העיצוב של לשון הברייתא הוא בלשונה של שרה. אבל יש כאן שתי אפשרויות שראשונים מעלים אותם. בגמרא כאן משמע בפשוטם של דברים כמו אחת מהן. שעות אחת היא להגיד, למה תוציא את אשתך ותתחתן עם אחרת? אולי לא זכית להיבנות מזאת, ולכן תנסה להיבנות מאישה אחרת. זה בלעד, כך מסביר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, זה לדעתו הפירוש. תתחתן עם אישה אחרת, שאולי תצליח ממנה. הם לא יודעים מי הקרה או לא, הם לא עשו בדיקות, לא ידעו לבדוק מי, אם זה הוא או היא, כן, לא ידעו. מה כן הם ידעו, וזה בעמוד הבא, שיש משהו לקוי בתפקוד המיני, נגיד אם הוא אימפוטנט, זה הם ידעו להגיד או לא, כן? זה יודעים, אבל לבדוק איכות זרע או ביצי, לא ידעו פשוט. אז שמה לא זכה, זו סיבה שתנסה עם אישה אחרת. אבל הגמרא כאן אצלנו מבינה את זה אחרת. למה יוציא ויתן כתובה? הרי אם היא הכרה, לא מגיע לה כתובה. התשובה היא, אולי היא לא אשמה, אולי היא לא הכרה, אולי אתה הכר. השם יוציא ויתן כתובה, הכתובה מוסברת על ידי מה? שמה לא זכה לבא ממנה, אז לכן מגיע לה כתובה, כי היא בכלל לא אשמה. וזה ככה משמע מהגמרא כאן, שכן מה שואלת הגמרא? ואי, שמה לא זכה לבנות ממנה, ודילמה, איהי, זה לא זכיה. כמו אולי, זה כן באשמתה, ולכן, שלא תקבל כתובה. ככה מסביר רשי פה, אני קורא, ודילמה, איהי, זה לא זכיה, אומר רשי, ולא תיטול כתובה. אז ככה רואים שרשי הבין. תרץ את הגמרא, שימו לב לתפיסת עולם, משה, זה אתה תעזור לנו, היא כיוון דלה מפקדה פריה וריביה, למה אנשה? דיינו, כאן הגמרא כאילו מביאה איזשהו ביטחון, שזה בטוח אשמתו ולא אשמתה. למה?
כי המצווה עליו.
כי אם המצווה עליו, אז ממילא ההתחשבנות היא איתו. אבל היא, שלא מצווה, יש גם משהו חיובי ולא להיות מצווה, לא מתחשבנים איתה. לא אומרים לה, אז לא יכול להיות שהוא יהיה ראוי להוליד, ובגלל שהיא לא בסדר, אז... אבל כאן התפיסת עולם היא שזה בכלל לא עניין טבעי הרעיון. זה מעט השם הייתה זאת, משהו פילי, דיינו, זה ענייני שכר ועונש, השגחה, זו ודאי התפיסה שהגמרא פה מביאה, דיינו, אתה קשה להראות, תחשוב, אולי חטאת, אולי אתה לא בסדר, אולי... אני חושב שבאותו זמן גם הסברים טבעיים בהיעדר המידע, הידע הרפואי, גם לא יכלו לתת אותם, לכן נמצא המון בגמרא הסברים רוחניים, אבל הם ככה חוו את הדברים. עכשיו כאן הרמב"ן מפנה תשומת לב לגמרא בסמכי עמוד ב', שמנה נשמע שמה הפוך. הגמרא בסמכי עמוד ב', אתם מוזמנים לראות בשורות הרחבות שם, בשורה... וואי, איזה שורה, זה בתוך הדיון על... כן, כ-10 שורות אחרי שהשורות רחבות, זה בתוך הדיון עם אישה חייבת בפריה וריביה, אז אומרת שם הגמרא, תשמד, אמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי אבא, אמר רבי אסי, עובדא אב וקמד רבי יוחנן בכנישתא דקי ישראל, ואמר יוציא ויתן כתובה, שואלת הגמרא, והיא סל כדעתך, לא מפקדה, כתובה מאי... אבידתה, כלומר שם הגמרא פשוט הולכת בכיוון הפוך, הגמרא אומרת יוציא ויתן כתובה, ואומרת זו הוכחה שמה שהאישה, כלומר, אם מדובר שם אם האישה יכולה לדרוש להתגרש, אז אומרת הגמרא שהיא יכולה והוא גם נותן כתובה, אז אומרת הגמרא, אבל אם היא לא חייבת פריה וריביה, איזה זכות יש לה לתבוע להתגרש? אז לא ילדים, את לא חייבת. ומה משמע בדברי הגמרא שמה? שאצלנו הגמרא אומרת, אם אישה לא חייבת בפריה וריביה, אז מה? אז בטוח זה באשמתו. וכאן שם הגמרא אומרת, אם אישה היא חייבת בפריה וריביה, אז... בדיוק, כן? אז זהו, מה הרמב״ם? רק אני אקריא לכם, איפה שמתי את זה? בסדר? רק אני אקריא את הדברים. אני רק אקריא את זה, בסדר? אומר הרמב״ם, זה בסמך ד' עמוד א' בחידושה פה ליבמות, הוא אומר ככה, הנה, שמה לא זכה לבנות ממנה, פרש רשי לפיכך ייתן כתובה, והקשינה לקמן בדין מאי היא דלה זכאי ולא תיטול כתובה, והיא קשיה, ואמרינה לקמן ויסל כדתך, לא מפקדה כתובה מה יביטה, על מה היא מפקדה איתלה, כמו דווקא אם היא חייבת בפריה וריביה היא מקבלת כתובה, והמה הנה מה לא זכתה, הנה בנות, אבל אם כך אולי היא אשמה, איקה למימר, ההיבד אמרה מיני ודאי שלא יורק החץ, כלומר שהיא טענת בוודאות שהחוסר התפקוד המיני שלו גרם לזה, ואז בוודאות זה אשמתו, או שהוא זקן שאינו ראוי לבנים, דהי מפקדה, כלומר אם היא באמת חייבת במקרה הזה כדין טובת, כי היא רוצה לקיים את מצוותה, והוא בוודאות השם, אז מה אני בבית כלא הזה של הזוגיות הזאת? והיא לא מפקדה בנים למה לה, ואבי אלה מורדת, אז היא יכולה לדרוש לצאת, ולא יכולה לדרוש כתובה. וכן נראה מדברי הראשונים, זה כמו שפרש רשי. אבל אומר הרמב"ן, אני לא אוהב את הפירוש הזה. אבל אפשר היה לפרש, די שמה לא זכה לבנות ממנה, היוציא קאי. כלומר, לפיכך כופין אותו להוציא, שמה לא זכה לבנות ממנה, ויזכה לבנות מאחרת. ואין אומרים, כיוון שלא בנה שוב, לא יבנה. כלומר, זה שהוא לא הצליח עם אשתו הראשונה, לא אומר בוודאות שהוא עקר. ועד הקשינן, אז איך מפרשים את הגמרא בעמוד ב', ועד הקשינן, ודילמה היא הידלה זכאי, הלישנה דברייתא בלחוד קאי, רק על הלשון שאלו, אבל מבחינת התפיסה הבסיסית, ודאי לא כך פרשו את הדברים, אבל לא העיקר דינה, דאי, אי הינה מילה זכאי לבנות ממנו, בדינו שיוציא וייתן כתובה. כלומר, הוא אומר, גם אם היא, אולי השם עדיין מגיע לכתובה, כי לא בטוחים גם כן. כלומר, למה שהיא לא תקבל כתובה? כלומר, ומה הפריע לו בפירוש רש"י? שכל הסיבה שהיא מקבלת כתובה זה כי אולי הוא אשר. אבל הוא אומר, אבל אנחנו לא יודעים אם היא הכרה או לא. למה נשלול הכתובה? מתי נשלול הכתובה? יודעים בוודאות שהיא הכרה, כן? שזה המשך הגמרא. אז זה שני ההסברים האלה, כאמור, לעניין הזה. כן, אז ממשיכה הגמרא. בואו נתקדם. ואומרת, איני, ואמרו לרבנן, רבי אבא בר זבדא, נסי ויתתא והוליד בני. כלומר, נזפו בחכם אחד שהיה נשוי ולא הוליד, בהקשר נראה שהוא היה נשוי ולא הוליד ילדים, אחרת קשה להבין. כן, אומר רש"י, כן? איני ואמרו לי, המתנית עם פריך, דקטני עיסה אחרת, שמה לא זכה להיבנות ממנה והזכה להיבנות מן השנייה. אבל יש פה רבה בבר זבדה שנסי, סליחה רק שנייה. איני ואמרו לי, רבי אבא בר זבדא, נסי ויתתא והוליד בני. ואמר לו, אי זכאי, הבו לי מקמייתא. אז מה אני רואה? שהייתה לו אישה ולא ילדו, והוא לא קיים את דין המשנה. עכשיו אני נורא מתחבר לזה מכל מה שדיברנו בשבוע שעבר, כמו הזוג של רבי שמעון בר יוחאי, הוא לא רוצה להתגרש ממנה. אבל תראו את העניין, לאיפה הגמרא מושכת את זה. אומרת הגמרא, התם דחויה קמת חילו לרבנן. למה? כי האמת היא שהסיבה שהוא לא קיים את דין המשנה זה לא כי הוא מודל הריבש, לא כי כבר הגמרא מכניסה כמו המדרש. זה היתרון גם של מדרש האגדה. מדרש האגדה, מה מסוגל לעשות? להציף דילמה, או מה בעצם קרה בסיפור עם הזוג הזה. הם הראו לנו שההלכה הזאת, מה היא עושה לזוג שהוא באמת מקושר טוב? שזה קורע את הלב, זה נכון? אבל שפת ההלכה היא לא כזאת. בשפת ההלכה היה פתור, מותר אסור. הדבר קודם על שפת ההגדה כגוזמה, אחד מהדברים ששפת ההגדה תורמת זה היכולת שלה להעלות דילמות בלי לפתור אותם. היא לא חייבת לפתור, היא יוצרת מה שנקרא נקודת מתח. אז בשיר השירים רבה אמרו נקודת המתח היא מי רוצה להתגרש. יש כאלה שלא התגרשו, כאן יש חכם שלא מתגרש, לא מקיים את דין המשנה. אבל זה פה נכנס בשפה ההלכתית, כן? אז כאן מה שהגמרא אומרת, הסיבה שהוא לא התגרש ממנה כי הוא ידע בוודאות שהוא עקר, לא את הסיבה שהוא לא התגרש, לא כי הוא יכול להוות מודל לזוגות כמו הזוג של רבי שמעון בר יוחאי, כן? ומה גרם לו לעקרות? ופה יש גמרא מאוד מבהילה, כן? כבר ראינו חלק ממנה קודם, וצריך לדעתי לקרוא אותה על רקע של בן עזאי. אז בואו ננסה לראות אם זה מסביר את הדברים. כן, אומרת הגמרא, תופעה שלמה של תלמידי חכמים שנעשו עקרים מלימוד התורה. אומרת הגמרא כך, אני קורא, התם דחוי כמתחיל אל רבנן דרבי אבא בר זבדה, אי עקר מפרקי דרבונה. הוא הפך לעקר מההשתתפות שלו בשיעורים של רבונה. ורב גידל אי עקר מפרקי דרבונה. רבי חלבו, לא יודע מי רוצה ללמוד אצל רבונה, כן, יעקר מפרקי דרבונה. רב ששת יעקר מפרקי דרבונה. מה גרם להם לעקר בפרקי דרבונה? לא יצאו לשירותים, הם התאפקו, היה לא נעים לצאת באמצע השיעור. כנראה רב פרונה היה מאוד פופולרי, היה צפוף, כן, לא היה מעברים, לא יודע. אבל מה שבעצם, מה בעצם עולה כאן? אני חושב שצריך לקרוא את זה על הרקע של בן עזאי. זה לא פיזיולוגית, לא יוצאו לשירותים, אלא בעצם מנסים להגיד, ההזדווגות שלהם עם התורה, כביכול, פגעה בהולדה, או מתנגשת עם ההולדה. וכמו שאצל בן עזאי למדנו כאן, כאילו, שבן עזאי, בניגוד עליהם, הוא לא מתחתן ועקר, אלא בן עזאי פשוט, הוא לא מתחתן, כן? אבל יש מוטיב מאוד קרוב, מאוד מאוד דומה. כלומר, מתוארת פה קבוצה של חכמים, שהעיסוק שלהם בתורה ממלא אותם, או הם מרגישים שהוא מתנגש עם הניהול של חיי משפחה. ואיך אמר לי פעם חבר שגמר דוקטורט או ספר, לא זוכר, שבמבוא רוצה לכתוב, תודה לילדים שלי שלולי הם הייתי גומר את זה הרבה שנים קודם לכן. כן? בדרך כלל אומרים תודה לאישה ולילדים, השמחה בחיים, ההשראה, כן? אז הוא אמר לי, זה מה שאני רוצה לכתוב, כן? שבזכותם זה התעכב, כן? אבל יש פה ממש קבוצה של חכמים שהמתח הזה בין התורה והמיניות, כפי שעסק, הוא גם בולט, לא מולידים ילדים, תמידי החכמים. אבל גם בתוכם יש כאלה שסולדים מזה, או שיוצרים פה נקודת התנגדות, כן? רק נגמור לקרוא את זה, כן? אומרת הגמרא, רב אחא בר יעקב, אחד תיסוס חינתא, תליוע בארזה דבירה ונפיק מיני קעוץ הירקע. כאן הגמרא נותנת רפואה לזה. כאן אומרת הגמרא, יכול להיות מישהו שיתפק, יתפק. אז מה שהם עשו, זה עשו לו ניקוז נוזלים, כן? זה בעצם מה שהם מתואר. ותלו אותו על עץ, והוציאו ממנו את הנוזלים, ואז בעצם שחררו את צינור הזרע. אבל בעצם מה אומרת הגמרא? שאתה נכנס לזה אם אתה רוצה. כי ברגע שיש לזה פתרון רפואי, זה בחירה כבר. זה כבר לא, כן.
איך אני מבין דווקא מסלם?
לא, בסדר, זה לא נגדך, רק אני חזרתי על הדברים, כי רציתי שתשמע אותם, כן.
אמר הריבה בנבן, שאומר שלשתות כוס של הקרים זה בסדר. כי מה שעשו כל הפששת וכל האחרים, הם יכלו לצאת ולא להתקרים. או למצוא את הפתרון של הבא, אבל הם לא עשו את זה. אני אומרת שאתם, נשאר אותך לשתות כוס, נכון, לא להקרים, ממש לסרס, אבל לשתות כוס של הקרים זה מקביל לשתות כוס של הרמונה. ואין זה הם כן עשו, אז
מכל אחר
הוא למד
שלשתות
כוס של
הקרים
מותר.
בסדר גמור, עדיין השאלה, אם אתה מחנך לזה, איך אתה מסתכל על זה, כלומר, זה לא... אני, אם היה לי תלמיד שהיה אומר לי שהוא הולך לעשות דבר, הייתי צורח עליו, כן? מה זה?
אבל עדיין הרבה גדולים עשו את זה, רב ששת, הרבה, כל הגדולים, הם כן הסכימו בעצם עם הריטווה
ולכת ש... נכון. מה, זה משאירים לנו קצת עמום, כאילו...
יש, כי הרבה חבר יעקב אומר, קרא לצבר את הפסוק, החוכמת החיים בעלי, אני חכם.
כן, הנה, זה השורה הבאה. אמר רבה חבר יעקב, שיטין צווי הבינה, שימו לב מה קורה שם, וכולו יעקור מפרקי דרבונה, לבר מענה, דקיימי בנפשי, החוכמה תחיה בעלי. עכשיו, יש שאומרים שהיות והוא מופיע לפני כן רבה חבר יעקב, אז רבה חבר יעקב הזה, הוא, איך הוא נשמר? כי הוא עשה את ה, מה שמתואר קודם. בשאילתות, בשאילתה קוף סמכי, יש שמות אחרים. יש לו גרסה אחרת בגמרה, וזה לא אותו אדם. ואז בשאילתות שם מסתבר שהוא אמר, הייתי בשיעור של רבונה, אבל לא נסחפתי, כמעט הייתי, מה זה 60 חבר'ה? כמו 60 גיבורים, שימים את ראש, כאילו, הייתה שם אווירה מסוימת. כאילו, נסחף, אנשים נסחפו לתוך איזושהי אווירה, והאווירה הזאת כאילו גרמה להם, או הביאה להם לאיזושהי תפיסת עולם. אני זוכר את השנים שלי בישיבה, לא בדברים כאלה, אבל היית נסחף לתוך איזו טוטליות של הלימוד, איזה יחס כלפי מה שקורה בחוץ, כאילו... וכאילו הוא אומר, מישהו יכול לעמוד מול הזרם, כאילו, אתה יכול להיות בפנים ולדעת שאם אחד יכול להיות בפנים לנהוג אחרת, אז זה אומר שגם כל האחרים יכלו, כן? כמו, יש פה איזה אמירה, אבל מאוד מאוד חזק ובולט כאן, המתח הזה שהם חווים אותו, בעצם כאילו התורה מסרסת את האדם. עכשיו יש פה ביקורת, האם זה טוב שתורה, האם התורה לא צריכה הפוך, כן? כן, הרב מרקוס, כן.
היה מישהו אחרי חתונה, יום אחרי חתונה, בא לשיעור, והרב הולך אותו הביתה.
תלמוד. בסדר, אז אנחנו נעצור כאן. בפעם הבאה, מה שאנחנו נלמד, זה את הגמרא עוברת להמשך של המשנה, וזה ההיתר של האישה הזאת להתחתן עם איש שני, דיינו, היא לא הכרה. וכאן הגמרא נכנסת לנושא של מחלוקת רבי ורשב"ג, קביעת חזקות. אז תכינו את כל העמוד הבא, עד סמכי עמוד א' למעלה. וחנינה בן